אנחנו נמצאים ממש בשיעור האחרון, אם לא אחד לפני האחרון של מעשה מחכם ותם. חזרנו מאומן אתמול, ומי שהייתה איתנו באומן גם זכתה לשמוע קצת את החכם והתם, את ההתחלה של זה. פה אנחנו נמצאים כבר לקראת סוף המעשייה. שנייה, אני פשוט לא יכולה לשמוע את המים הזורמים שם. דקה. מה זה המים שזורמים? זה שם?
לא, זה משם.
מאיפה?
פה אין מים שזורמים. הנה, פה.
אז זה זורם, זה אחד המזגנים?
מהמזגן.
טוב, יש איזשהו מזגן בבית כנסת שדולק. טוב, אחר כך נסדר את זה. טוב, אז נתחיל עוד פעם מההתחלה. אז אנחנו נמצאים במעשה מחכם ותם, באחד השיעורים האחרונים כבר. אני לא חוזרת, לא עושה סריקה, סקירה, על כל המעשייה. אפשר לראות את זה בשיעורים קודמים, אבל אנחנו אמרנו שהמעשייה הזאת בעצם, רבי נחמן מתאר את כל המסע של האנושות, מהעולם העתיק לעולם החדש, לעולם המודרני ולעולם הפוסט-מודרני, על הנושא של הכפירה, הפיקורסות שהולכת לרדת לעולם. ציינו את זה גם בשיעורים הקודמים, שרבי נחמן, שהוא הנין של הבעל שם טוב, הגיע עם התורות שלו ועם הסיפורי המעשיות שלו, שהוא מדבר על, החושך הגדול שהולך לרדת לעולם, על הכפירה הגדולה, על הפיקורסות, כשבעצם בתקופה הזאת זה שיא פריחת החסידות, תלמידי הבעל שם טוב, מחיים את היהדות בכל פינה ופינה באירופה ובכל הכפרים הנידחים. עם ישראל דווקא מתעורר לתשובה, יש הרגשה שהנה הנה מגיע משיח, כן, כי יש הערה מאוד גדולה. ואת יכולה רק לסגור? יופי, תמר, תודה. ובתקופה כזאת של פריחת החסידות והערה מאוד גדולה שקיימת בעולם, אנשים ממש באים ומצפים לגאולה, בטוחים שהנה הנה אוטוטו מגיע משיח. באמת אותה תקופה גם מתאפיינת עם, משיחות של שקר, שבתאי צבי שמגיע וסוחף אחריו המונים וכדומה. זה היה קצת לפני הבעל שם טוב, לכן היה לו הרבה התנגדויות. ומגיע רבי נחמן ומתחיל לתאר ולספר בליקוטי מוהר"ן, בתורות, על חושך, על הפיקורסות. ובמעשייה שלנו, בעשה מחכם ותם, הדמות של החכם בעצם מתארת, אמרנו, את כל השכל האנליטי, את כל התפתחות המדע, את כל ההבנה הזאת של שיש יכולת לאדם לחקור את העולם, יש לנו יכולת שיש כלים מדעיים לחקור את העולם. דיברנו על זה הרבה שבוע שעבר, על איך המדע בעצם בתקופה הפוסט-מודרנית שלו, אמנם ביטל את כל העולם הישן, קבע שאין דברים שמעבר, כל מה שאני תופס בשכל, כל מה שאני יכול לחקור בכלים מדעיים, זה אומר שזה קיים. ומה שאני לא מצליח לחקור בכלים מדעיים, במקום שהמדע יתייאש מהכלים שלו ויסביר לנו שבעצם אין לו יכולת באמת לחקור את העולם ולהגיע למהות, לתכלית ולאמת של העולם. ציינו את זה שבוע שעבר ואמרנו שבעצם המדע, המסקנה שלו הייתה, אם אני לא מצליח להגיע לחקר האמת בכלים המדעיים שיש לי, ודיברנו על כל הנושא שהמדע עצמו גילה את תורת הקוונטים, שאין בעצם חומר, שכל החומר הוא אנרגיה, שהכל זה ברוכה באליזה, שאפילו תנאי מעבדה, כשאני חוקר איזה משהו, אז עצם ההסתכלות של החוקר על הסיטואציה משנה. מי שמכירה את כל הנושא של תורת הקוונטים וההבנה של המדע, שעצם ההסתכלות של האדם על החומר, שהחומר הוא בעצם גם לא חומר, זה הכל אנרגיה, עצם ההסתכלות גם משנה את הנתונים, משנה את הניסוי, והמדע בעצם מצליח להבין שהוא, תדברי מקום בינתיים, המדע מצליח להבין שאין לו כלים להבין את העולם למהותו, אין לו כלים להבין מה התכלית ומה המהות כאן, ולכן המדע, מה הוא עושה? במקום להגיד, סליחה, טעיתי, כן? הוא פשוט יוצר דת חדשה, כנסיית השכל, והדת החדשה היא בעצם הדת האידיאולוגית שמפתח פה החכם. החכם בסיפור הזה בעצם נמצא פה לאורך כל המעשייה, החכם והתם הם כביכול שני דמויות, כשבעצם הם מייצגים שני חלקים אצלנו במוח, את החלק התם שיכול לתפוס את השלמות ואת המקום של תמימות ואמונה, מול החכם שבסיפור, שעל פניו במעשייה פה מאוד התחברנו ליכולות שלו ולכישרונות שלו ולשכל שלו, והוא חכם והוא פילוסוף והוא יודע, אבל תיארנו בעצם לפי רבי נחמן פה שכל העשייה של החכם, שזה החלק שבנו, כן? החלק של התדמית החיצונית, החלק הזה, רבי נחמן מראה לנו שהחלק הזה של התדמית והאגו של האדם שהופך להיות אלוקות בפני עצמו, בא ומבטל את כל המושג של כוח עליון, של אמונה, של מעשה ניסים. אין, יש רק את העולם הפיזי, מה שאני רואה מול העיניים, מה שנתפס על ידי השכל קיים ויש, משהו מעל השכל, המטאפיזי, אם זה מעל וזה לא עובר דרך ההיגיון שלי ואני לא רואה ומבין את זה, אז זה פשוט לא קיים. כן? ובמעשייה כאן הגענו לחלק שהחכם שבסיפור, וסיפרנו הקראתי את זה שבוע שעבר והסברנו שהחכם, שזה הדמות הזאת של בעצם האדם המודרני שדוגל במדע, בעצם מסתובב בעולם כמו מלך, כן? כמו מלך, שולט במזג האוויר, מזגנים, חם לי אז אני אעשה מזגן, אני יודע, יש לנו טלפונים חכמים, מטוסים, חלליות, כביכול האדם המודרני מסתובב כמו מלך שולט בעולם, אבל מבחינה פנימית אין מהות, אין תכלית, ריקנות טוטלית. המדע בא ומספר לנו שבגלל שאין למדע יכולת להבין מה האמת, אז אין אמת אחת, ואז זה כל אחד והאמת שלו, והמדע הופך להיות איזה סוג של דת של סובלנות אידיאולוגית, כל אחד יכול לבוא עם איזושהי אמת שהיא שלו, עם מוסר שלו, וכל אחד יכול להמציא אמת אחרת, כי בעצם המדע בא ואומר, אין לנו כלים למדוד את האמת, כן? ומול האדם הפוסט-מודרני שמסתובב עכשיו בעולם, כביכול באים ומספרים לו במדע, שאנחנו נמצאים פה בלי השגחה, בלי תכלית, אין שום דרך מסוימת, אנחנו בעצם איזשהם חלקיקי אנרגיה שמסתובבים בעולם הזה, בלי תכלית, בלי מטרה, מין סוג של עבודים ביקום, נולדים ומתים, ובעצם כל אחד יכול להמציא לעצמו את האמת שלו. זה מה שבעצם המדע המודרני הביא אותנו למקום הזה. ובתוך המקום הזה אנחנו רואים את החכם פה בסיפור, מתחיל להסתובב בכל העולם כשיש לו מטרה אחת, והמטרה היא להוכיח לכל העולם, גם למי שעוד מעיז לחשוב שיש אמת ויש כוח עליון ויש השגחה ויש תכלית ויש מוסר אחד, מסתובב החכם פה ומנסה להוכיח לכל העולם כולו שהכל זה לא, האנשים, הוא מתנשא על כולם, הוא ציני, הוא היודע, הוא המבין, ורבנו משתמש פה המון במושג, בואו תשאלו אותי, החכם הופך את עצמו בעצם לאבן הבוחן של כל המציאות, סוג של אלוקות שמסתובבת בעולם, אבל מצד שני גם לא נותן לנו שום אחיזה בדרך מסוימת, בתכלית מסוימת, ושימו לב שפה במעשייה הוא כל הזמן הולך ואומר בכל מקום, כן, שאין מלך, הולך ומספר לכל העולם שכל העולם נמצא בטעות, והוא אומר לחבר הזה שלו, בוא ניסע ונלך בעולם ונראה איך, לכל העולם איך כולם טועים. ראית את המלך מימיך? הוא הולך ושואל אנשים שהוא פוגש, ראית פעם את המלך? ראית את המלך? הוא אומר, לא ראית את המלך, סימן שהמלך זה סוג של המצאה. והסברנו אחד לאחד איך האפיקורסות הזאת היא בעצם אידיאולוגיה של הפילוסופים החדשים, כמו ניטשה וז'אן פול סרטר וכל הפילוסופיה האנושית החדשה של העידן החדש, שבעצם באה ומלמדת אותנו שאנחנו נמצאים בעולם שבני אדם המציאו לעצמם מלך, המציאו לעצמם כוח עליון, אבל בעצם מנסים להוכיח לנו לכולנו שאנחנו נמצאים בטעות אחת גדולה, ואין מלך ואין תכלית ואין אמת אחת חלילה, כן? לכאורה. ואמרתי את זה שבוע שעבר גם בשיעור הקודם, איך זה מדהים לראות איך רבי נחמן אחד לאחד חזה את כל הפילוסופים למיניהם, כמו ניטשה וכדומה, שטענו שיש את הבדיחה המפורסמת על ניטשה, שהאידיאולוגיה שלו הייתה לבוא ולהגיד אלוהים מת, כן? יש בדיחה מאוד גדולה שכשניטשה נקבר, אני לא יודע אם זה בדיחה או שזה אמיתי, שכתבו לו על הקבר, ניטשה מת, חתום אלוהים, כן? אבל אנחנו נמצאים בדיוק במקום הזה של השבר המאוד גדול, ורבי נחמן הולך איתנו במסע האנושות, כשבעצם דרך הסיפור הזה הוא מנסה ללמד אותנו עד כמה כדאי לנו לדבוק בכל מה שקשור לענייני חקירה של האמונה, לדבוק בתמימות ובפשיטות. לא לדבוק בחקירות של שכל, דיברנו על זה הרבה גם בשיעורים הקודמים, איך רבי נחמן יצא כנגד החקירות, ואני מדגישה את זה, כי מישהי שאלה אותי בשיעור הקודם, אז מה, אז השכל זה דבר לא טוב? בכל זאת יש לנו שכל, כן? אז למה נועד השכל? והדגשתי וציינתי בפניה את, את הפסוק הזה מפרשת בראשית, עץ הדעת טוב ורע. יש דעת שהיא לכיוון הטוב, שהיא מצד הטוב, מצד הקדושה, ויש דעת שהיא מצד הסית רעך, מצד הרע. כשההבדל בין דעת טוב לרע, שלום לך, תלמידה חמודה, ברוכה הבאה, שהעץ הדעת טוב ורע, הדעת, השכל שרבי נחמן מדבר עליו שצריך להידבק בו, זה השכל האלוקי. זאת אומרת, זה שכל, גם כשאני חוקר ובודק את העולם, ביולוגיה, כימיה וכדומה, נפלאות הטבע, אני בא ומתפעל מאיזה חוכמה אלוקית קיימת בעולם. כשאני הולך ומחפש את השכל האלוקי שיש בכל דבר, הקראנו את זה מליקוטי מאורן תורה א', שרבי נחמן בא ואומר, האיש הישראלי צריך, כן, לחקור ולראות את השכל שיש בכל דבר. והשכל שרבי נחמן מדבר עליו לתועלת, עץ הדעת טוב, זה השכל האלוקי. זאת אומרת, זה גם כשאני משתמשת בשכל האנושי שלי, זה על מנת להביא אותי לתכלית של התחברות ואחדות עם אלוהים. לעומת העץ הדעת רע ונחמד העץ להשכיל, כן? לשון השכלה, שזה כל המהפכה של ההשכלה, שבעצם באה והעמידה את השכל האנושי ככלי שבוחן את מהות העולם, וכל מה שגדול מעל השכל שלי, כל מה שלא נתפס בשכל האנושי, כביכול לא קיים. ורבי נחמן בא וממש מראה לנו לאן האנושות הולכת להגיע. האנושות, כשהיא תגיע לסיטואציה הזאת, שהחכם הוא זה שישלוט באידיאולוגיה, בדעת הקהל, בדעת הרוב, בעצם זה יגיע למציאות שאנחנו נראה לאן החכם שלנו מגיע. החכם שלנו מגיע לסיטואציה של שיגעון, הוא ממש משתגע פה בסוף המעשייה, כשההבנה הוא מגיע למצב של בדידות, כן? כשאין לי אמון בשום דבר חוץ מאשר בעצמי, שאני מאמין רק למה שאני רואה, מבין וחוקר בשכל שלי, אז זה מביא אותי למציאות שאני גם לא סומך על אף אחד, לא מאמין בשום דבר, ואם אין פה השגחה, ואם אין פה כוח עליון, ואם אין פה תכלית, ואם פה, אין פה אמת אחת, אז איש בעיניו יעשה, כן? אז זה כבר הופך להיות מציאות של אנושות שמתנהלת בצורה שאנשים אין להם אמון בשום דבר, למעט בעצמם. ואמרנו את זה גם בשיעורים הקודמים, ששורש השיגעון, כן, זה בדידות, ושורש הבדידות זה איבוד האמון. שהאמון זה בעצם כל הנושא של אמונה. אדם שהוא חסר אמון בעצמו, הראינו גם שהחכם פה גם לא כל כך מתחבר לעצמו, גם הוא לא מאמין בעצמו, אבל כשיש שבירת אמון, זה משפיע במעגלים על כל המעגלים שמסביבי. זה משפיע על חוסר אמון שלי בעצמי, בכלל ביכולת שלי, מי שמכיר את האידיאולוגיה של פילוסופיה של ז'אן פול סרטר, שמדבר על החיים האלה שהם בלי תכלית, וזה כמו הסוג של חיים סיזיפיים כאלה, שאתה חי בשביל לשאת את הסבל, ומין אין לזה שום תועלת, אין לזה שום תחומה, אין פה שום תקווה. אתה כמו באידיאולוגיה היוונית הזאת של סיזיפוס, שאתה לוקח את ההר, מעלה אותו, את האבן, מעלה אותה לקצה של ההר, והאבן מתגלגלת חזרה, ושוב אתה מעלה את זה חזרה להר. זאת אומרת, מין חיים בלי תכלית, בלי מטרה, בלי הנאה אמיתית מהחיים. זאת אומרת, כי אין לי בעצם, הרי כל ההנאה של האדם בחיים זה שהוא מרגיש שהוא ממלא פה איזשהו ייעוד, איזושהי תכלית. ולשם רבי נחמן מראה לנו שהאנושות הולכת להגיע. אני חושבת שאפשר גם לראות את זה היום, אני חושבת שגם כל מה שקורה בארץ ישראל, כן, גם מבחינה פוליטית, יש פה את המאבק הזה בין אין אלוהים, אין תכלית, אין אידיאולוגיה, אין דת, יש איזשהו משהו אוניברסלי כביכול שמנסים לתאר אותו, וכביכול יש את ההשכלה, המשכילים, המתנשאים, שהם יודעים הכל, כן? ויש את הפרימיטיבים, המאמינים, כן? כל הטענות האלה של המשיחיים, שמאמינים בדבר שהוא לא הגיוני, שהוא לא, שאי אפשר להוכיח אותו, המדומיינים האלה עם החבר הדמיוני, כן? יש פה ממש, רואים אנחנו שאנחנו נמצאים היום באנושות בדיוק במקום הזה, שגם ארץ ישראל מבחינה חברתית, נמצאת בעצם על המאבק הזה. זה לא באמת כן ביבי או לא ביבי, זה לא באמת הדמויות שנמצאות בתוך המשחק הפוליטי, אלא מה שבעצם עומד פה על הפרק זה אידיאולוגיה מול אידיאולוגיה. אידיאולוגיה של המדע, שכל, כנסיית השכל אני קוראת לזה, כי זה דת חדשה לכל דבר, הדת הזאת, כן? לעומת הדת של העולם העתיק, של המונותאיזם, של האבות הקדושים, של תורה ציווה לנו משה. יש פה ממש רואים שזה בעצם הבירור הגדול קורה כאן ועכשיו מסביב לדבר הזה. אז אנחנו ממשיכות פה במעשייה, ונראה לאיפה רבי נחמן מגיע עכשיו. אז באמת, בכל מקום הוא מסתובב החכם במעשייה שלנו, ובכל מקום הוא מוצא שהעולם בטעות. שימו לב להתנסות הזאת גם של החכם, שמייצגת באמת את הסוג חברה שמתנסית על כולם, כולם ביניהם כלא, כולם ביניהם פרימיטיביים, הם יודעים הכל, האמת נמצאת אצלהם בכיס, כן? וממשיך פה רבי נחמן ומספר, אנחנו מצטרפים פה למעשייה. ונתגלגל הדבר, ממשיך רבי נחמן ומספר, והיו הולכים וסובבים, כן, החכם והשליח מהמלך שהגיע אליו, שהוא שכנע אותו שאין מלך בעולם, והיו הולכים וסובבים, עד שבאו אל העיר שדר בה המיניסטר, השר, איזה שר, בסוגרן כותב רבי נחמן, שהוא התם, חברו של החכם הנ"ל, כן, אני מזכירה לנו בסיפור, שהחכם והתם היו שני ילדים שגדלו בעירה פשוטה וכדומה, והם היו חברים מאוד מאוד טובים, ורבי נחמן לכתחילה מספר לנו שהחכם היה בעל כישורים ומוח חד וחריף, והתם היה איש פשוט תמים, והיה לו שכל נמוך, מסביר את זה רבי נחמן, כן? כשדיברנו על זה ששכל נמוך, זה דווקא מהמקום הזה שהוא לא מתפלסף, הוא לא עולה גבוהה גבוהה, הוא לא חוקר דברים יותר מדי עם השכל, הוא מקבל את המציאות כפי שהיא, מתוך מקום של אמונה וחיבור לאינסוף, חיבור כללי. וראינו גם במעשייה שהתם נשאר בכפר, ורבי נחמן מציין שאפילו שההורים שם נפלו מנכסים, הבית של האבא של התם נשאר לו בירושה. שאנחנו מבינים שהתם בעצם ירש את בית אביו, שהכוונה היא שהוא ירש את כל המסורת של בית אבא. הוא ירש את מה שאב העביר לבן, העביר לבן, זאת אומרת התם יושב על מסורת, על דת שמועברת מדור לדור, ואנחנו לא מתפלאים להבין פה שרבי נחמן מדבר פה כל הדרך על יהדות, גם השליח של המלך ששולח להם איגרת, אנחנו הבנו את זה שזה תיאר את מעמד הר סיני ואת התורה שניתנה, ואיך זה עובר מדור לדור. והחכם שלנו בסיפור מספר רבי נחמן שכשהוא חזר לכפר, הבית של אבא שלו, כן, שמה זה בית אבא? בית אבא זה כל המורשת, המסורת, האמונה, הסיפורים שעוברים מדור לדור, המנהגים שעוברים מדור לדור, מבין, מאב לבן. מספר פה רבי נחמן בסיפור שכשהחכם הגיע הוא גילה שהבית של אבא שלו, מרוב שהוא לא השתמש בו וזה, הבית שם קרס ולא היה לו אפילו בית. זאת אומרת שאין לו בסיס, אין לו מקום, אין לו אדמה, אין לו שורשים, אין לו שייכות לכלום. ובאיזשהו אופן זה באמת מייצג את התרבות המערבית המודרנית, שבאמת ביטלה את העולם העתיק, ביטלה את העולם הקדום. אין מסורת, אין מורש, איזשהו זלזול בפרימיטיבים האלה שבאו. אנחנו כביכול פתחנו פה עולם חדש ואידיאולוגיה חדשה. ובתוך כל המעשייה הזאת, רבי נחמן כל הזמן נראה את המערכת היחסים בין החכם לתם. כשהתם פגש את החבר שלו, החכם, שהפך להיות עשיר מאוד גדול ומלומד ופילוסוף ודוקטור וכו' וכו' וכו', הלך והתפתח בכל מה שהחברה המערבית מצפה מאיתנו, התם שם לב שהחכם, ותשימו לב, כשאני אומרת החכם, תבינו שזה אותו חלק באישיות שלנו, כן? שעולם החומר והאגו והתדמית והקידום והיוקרה והשירות קונה אותנו. אנחנו מבחינה טבעית מאוד נמשכים לכיוון הזה, כי החומר זה משהו שרואים אותו. זה משהו שהוא מוחשי ואנחנו מאוד נתפסים אליו. והחברה האנושית מאוד מבילה אותנו למקום הזה של תחרות, של לתפוס קניינים, להיות עשיר, להיות חשוב, להיות אדם מכובד, שיכבדו אותו. לאורך כל הדרך רבי נחמן גם מספר לנו פה, שכל מה שמניע את החכם בסופו של דבר, שרבי נחמן בא ואומר, בואי תהיי כנה עם עצמך, כל מה שמניע אותך מבפנים להצלחה בעולם החיצוני הזה, זה שיראו אותי, שיעריכו אותי, שיכבדו אותי, מה שנקרא, כל מה שהוא מזדהה איתי הקטן שם, הוא בועט לך בבטן, אה? אני רואים את הבטן שלך גם. הוא מתלהב, הוא מתלהב שאנחנו מדברים בדיבורי אמת, הוא בא לשיעור של רבנו, מתיקות. ולאורך כל הדרך אנחנו רואים איך רבי נחמן יורד איתנו לרזולוציות מאוד מאוד רגישות בנפש שלנו, שנבחן בעצמנו, מה מניע אותנו בחיים, לאן אנחנו מתקדמים, מה המניעים. תחרות, כבוד, גאווה, חשיבות, שירותי, או החכם, או התם שלנו בסיפור. שמה הוא אומר, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ולמה לנו מדבר מאחרים, והיה שמח תמיד, אומר רבי נחמן פה, שהוא מלמד אותנו בעצם שלאחוז במקום של התמימות, זה המקום הזה שבסופו של דבר יביא אותנו לאושר. ושימו לב שבמהלך הסיפור, כשהתם והחכם מתווכחים, התם אומר לחכם, אבל מה יוצא לך מכל החוכמה שלך? תראה, יש לך הכל. אתה עשיר, אתה מלומד, אתה חכם, אתה דוקטור, יש לך הכל. אבל אתה כל הזמן נמצא בייסורים קשים. למה אתה עצבני כזה? למה אתה חסר מנוחה? באחת השיחות פה רבנו מתאר את זה. שאתה אומר לחכם, אבל למה אתה לא מאושר? תראה, עם כל מה שיש לך, אתה לא מאושר. כי דיברנו על זה שהחכם כל הזמן בא עם המקום של החוכמה שלו, מה שנקרא כל זה אינו שווה לי. המידה הזאת של המן הרשע שנמצאת בתוכנו, כן, אנחנו יודעים שכל העולם נמצא בתוכנו, כל הדמויות התנכיות נמצאים בתוכנו, עשיו, יעקב, המן, החשברוש, הכל נמצא בתוכנו, פרעו, הכל נמצא בתוכנו, האדם הוא עולם קטן, אומרים בחסידות, כן, כל מה שיש בחוץ, כל כוחות החוץ, אש, מים, אדמה, הכל נמצא בתוכנו, כל הכוחות, כל איתני הטבע, הכל נמצא בתוכנו, האדם הוא נחשב עולם קטן, שבתוך הסיטואציה הזאת, החכם מתחיל לצחוק על התם, כן? החכם הרי מתייסר, הרי דיברנו על זה, שככל שאתה חכם יותר, אז הכל בעיניך לא נחשב, אז אתה גם לא נהנה, כי אתה אוכל את האוכל וחסר פה את ענייני התם, כן? חסר פה מלח, חסר פה תבלין כזה. ובתוך כל המקום הזה, בוויכוח בין התם לחכם, התם אומר לו, טוב תכלס, הנה יש לך הכל ואין לך כלום. אתה בסבל. אתה כל הזמן עם ביקורת, הכל חסר בעיניך, אתה כל הזמן רואה מה לא, שום דבר לא שווה בעיניך. והחכם מסתכל על התם ואומר לו, ומה אתה? אתה משוגע. זה שאתה נהנה ממה שיש לך, שותה מים ומדמיין שזה יין, עושה מנעל עקום ואומר, אך, איזה מנעל מדהים עשיתי, כל מה שאני עושה, אני מרוצה. אתה משוגע. ורבי נחמן מתאר את זה פה, הוא אומר, שהתם בסיפור היה בעיני העולם, הוא נחשב כמשוגע בעיני העולם. זאת אומרת, תראו כמה הוא מספר לנו שהמידה הזאת היא של תמימות ופשיטות בעידן הזה של היום תחשב כלאג, אנשים ילגו לאנשים התמימים הפשוטים האלה, כן? איך אנחנו רואים את זה היום? המשיחיים, כן? איזה התנשאות, איזה לאג יש על המשתתחי קברים ומנשקי קמאות ומזוזות, כן? זה אחד לאחד, ותבינו, הוא כותב את זה לפני 270 שנה. אז בואו נראה, ומה מתקדם בסיפור? בתוך הוויכוח בין חכם לתם, מה התם אומר לחכם? הלוואי שתגיע למעלה שלי, של התמימות והפשיטות. זאת אומרת, רבי נחמן גם אומר לנו, עיקר העבודה זה לא להיות חכם, קרייריסט, זה ילך לך בקלות, תלך על זה, זה ילך. עיקר העבודה זה לחזור לתמימות והפשיטות. זה מה שיוצא אני מרוצה, זה להיות שמח בחלקי, זה להאמין באמונה שלמה שהוא טוב ומתיב, ומה שאני צריכה כרגע זה מה שיש לי, זה מה שאני צריכה. אני לא צריכה השוואות עם העולם מבחוץ, אני לא צריכה תחרות, מה שיש לי כרגע זה הכי טוב, כי אני מושגחת, כי הוא יודע הכי טוב בשבילי מה קורה ומה אני צריכה. וכשהוא אומר את זה, החכם אומר לתם, אתה משוגע, והוא אומר לו, אני אגיע לדרגה שלך של השיגעון הזה, זה רק יקרה לי אם אני לא יודעת מה, יקבל איזה מכה בראש, יקבל איזה שיגעון, ידפק במוח, חלילה, רק אז אני אגיע לרמה שלך שאני אטמבל כמוך, כאילו פשוט ותמים, זה רק אם יקרה לי משהו, איזה תאונה חלילה או משהו, אני אדפק בשכל, כן? אבל כשאתה תגיע לשלי, להשכלה, למעמד, למכובדות, לעשירות, לך אין סיכוי, אומר החכם לתם. במהלך הסיפור, עונה לו התם ואומר לו, לטענה הזאת שלה, אין לך סיכוי להגיע למעמד שלי, התם בא ואומר לו את המשפט הכי יפה שיש מבחינתי בכל הסיפור המעשיות, אצל השם יתברך, הכל אפשרי, ואפשר שזה יקרה כערף עין. מה זה ערף עין? כמו מצמוץ, כערף עין אני יכול לבוא לשלך, לעשירות, לחוכמה, אצלו הכל אפשרי. ומה זה כערף עין? וכשאני מרפא ואני עין באלף. כשאדם מגיע באמת למקום של הביטול ואמונה תמימה, מה שצריך לקרות יקרה. אצל השם יתברך הכל אפשרי. אני מאמין בניסים. כן? השיר כזה. דרך אגב, רבי נחמן אומר באחד התורות שלו, שאחת הסיבות שמשיח לא מגיע, זה שאנחנו לא מאמינים בניסים. ככל שעם ישראל יאמין יותר בנושא של השגחה מעל הטבע ובניסים, משיח יגיע. משיח מחכה להרפיה הזאת שלנו, כן? הרפו ודעו כי אני השם כדי להגיע. ובמהלך הסיפור רבי נחמן מראה לנו פתאום איך כהרף עין, התם, מגיע שליח מהמלך לעיירה, מעניין אותו מי זה התם והחכם האלה, הוא מביא להם איגרת, הוא מזמין את שניהם להגיע אליו, התם רץ אל המלך, מוצא חן בעיני המלך, והמלך באמת מעלה אותו בדרגות, הוא הופך להיות מיניסטר, הוא הופך להיות שר, וכבר, היות והוא שר, אומרים לו, טוב, אתה כבר שר, אז, ואתה עשיר, ואתה מושל פה בכל הדברים, אז בוא תלמד גם קצת השכלה, והוא הולך ולומד, מי ששאלה אותי שבוע שעבר, מה רע בהשכלה, מה רע בשכל, אז הנה הטעם שלנו בסיפור, רבי נחמן מספר שהוא הלך ולמד לשונות וחוכמה ומתמטיקה וחישובים והכל, אבל כל הלימוד שלו, מה שהיה, נקרא, היה על הצד של עץ הדעת טוב. למד שפות, פילוסופיה, למד הכל, אבל כל הלימוד, כל השכל שלו, הנה את, כל השכל שלו היה למטרה של חיבור אל השם. זה לא הוריד אותו מהאמונה, זה חיבר אותו לאמונה. זאת אומרת, גם כשאני לומד מדע, שכל וכדומה, אני בסופו של דבר מגיע למציאות שאני מתפעל מהבריאה, מתפעל מהעולם, אני הולך ומחכים, הולך ולומד, אבל זה לא מביא אותי למקום הזה של והייתם כאלוקים, כן? המקום הזה שהאדם מגיע, נחמד העץ להשכיל, זה ההשכלה שהופכת אותי למציאות שאני מרגיש אלוקות בפני עצמי. גאווה, אגו, והכל מתבטל, ואני גם מבטל את הכוח העליון. אז בסיפור שלנו כרגע, החכם הסתובב בכל העולם כדי לספר לכולם שאין אלוהים, כן? שאין מלך, ושכולם טועים. מה שנקרא, האפיקורסות הפכה לדת אידיאולוגית, דת האפיקורסות. צריך לשכנע את כולם שאין אלוהים. מה אתה תמים, מה אתה דפוק, ראית את המלך, איפה המלך? מין להכניס את הכפירה בכל אחד ובכל דבר. ואז הוא מגיע לעיר הזאת, שבעיר הזאת הטעם שלנו הוא המיניסטר, הוא המושל של העיר, הוא כבר עשיר. הוא גם חכם, אומר פה רבי נחמן, ככל שאומרים שמזל מחכים, מה שנקרא, עלה מזלו, קיבל חוכמה, קיבל שכל, הוא כבר לא כזה טעם, מה שנקרא אצל השם הכל אפשרי, הוא עולה בדרגות, עולה בעשירות וכדומה. וככה מספר רבי נחמן עכשיו. ושם באותו העיר היה בעל שם אמיתי. והיה חשוב מאוד, כי עשה דברים נפלאים. ואפילו בין השרים היה חשוב ומפורסם. שימו לב, חזרנו מהבעל שם טוב אתמול, חזרנו מקברות צדיקים, היינו אצל הבעל שם טוב, ואחד הדברים הראשונים שאני אוהבת להגיד לקבוצה שמגיעה לבעל שם טוב, אני אוהבת להגיד להם את הדבר הזה. שימו לב, מה שם הרחוב שאנחנו נכנסים עכשיו? שם הרחוב באוקראינית זה הבעל שם טוב, כן? זאת אומרת, הוא היה בעל שם אמיתי והיה חשוב מאוד, כי עשה דברים נפלאים, ואפילו בין השרים היה חשוב ומפורסם. זאת אומרת, רבי נחמן בא ומספר לנו שאפילו בין הגויים, הצדיקים, החכמים, מה זה בעל שם? בעל שם זה מי שמתעסק עם שמות של קבלה, קמאות, צדיק, שפועל ישועות, זה בעל שם, כן? אז רבי נחמן מראה לנו פה שגם בין השרים הוא היה חשוב ומפורסם, גם בין הגויים הוא היה חשוב ומפורסם, ומי שמגיע למז'יבוש, רואה באמת שהרחוב קרוי הבעל שם טוב. בספרים של הארנונה, לא שראיתי את זה, כן, אבל בספרי הארנונה של עיריית מז'יבוש, יש פטור מארנונה לבעל שם טוב. הוא היה דוקטור מאוד מפורסם, הוא נחשב כבעל מופתים וניסים, והזמינו אותו להיות רב העיר ורופא העיר, והוא קיבל פטור מארנונה. זאת אומרת שגם בין השרים, הוא היה חשוב ומפורסם, כן? אז הוא נכנס לאותה העיר הזאת, ואלו החכמים, החכמים שמדובר פה זה החכם, כן, בדרשיים, שגיבור הסיפור שלנו והחבר שלו, הם באו לאותה העיר, והלכו וסבבו ובאו לפני בית הבעל שם, וראו שהיו עומדים שם כמה עגלות, 40 ו-50 עם חולים. וסבר החכם ששם דר דוקטור, נכון? אני רואה חולים, הוא חשב שיש שם דוקטור, והוא בעצמו גם דוקטור, אז הוא היה רוצה להיכנס לביתו, מחמד שגם הוא היה דוקטור גדול, ורצה להיכנס לעשות היכרות אמו, ושאל מי דר בכאן, השיבו בעל שם, שבעל שם זה כינוי לצדיק שעושה מופתים, שמות, כן? שמות של קבלה וכל מיני לחשים וכשפים וסודות. לא כשפים, אבל באמת ניסים וימלא פיו שחוק. כן, הציניות, הלצנות, ואמר לחברו, או, זהו שקר וטעות נפלא מאוד, וזהו שטות עוד יותר מהטעות של המלך, כן? חברי, אספר לך את השקר הזה, וכמה וכמה העולם בטעות בשקר הזה. שימו לב, זאת אומרת, רבי נחמן בא ומספר לנו שהיא בהתחלה החכם שלנו בסיפור. אם אתם זוכרים, בהתחלה החכם, שבא אליו שליח מהמלך, הוא אמר לו, הבאת לי איגרת מהמלך? בוא תישאר לישון פה, נסתכל על האיגרת, נחשוב על זה, המלך קורא לי, בוא נראה אם אני רוצה להגיע למלך, לא רוצה להגיע למלך. ומי אני בכלל, הוא אמר על עצמו בענווה פסולה, אני שפל כמוני שהמלך קורא לי, ככה זה התחיל, כל הקשר שלו עם אלוהים. מין סוג של ענווה פסולה כזאת. ולאט לאט במהלך הסיפור הוא החליט גם שאין מלך. והתחיל לשאול את כולם, רגע, יש מלך? אין מלך? מה? ואני מחליט הכל, אמרנו, גם אם ללכת למלך או לא, גם אם אני החליט להאמין, זה לא בגלל שאני מאמין, זה בגלל שאני מחליט להאמין. הכל עובר אצלי דרך האגו שלי, דרך הגאווה שלי, דרך השכל שלי. ושימו לב שעכשיו רבי נחמן בא ומביא לנו את הוויכוח הגדול הנוסף שקיים באנושות, האמונה בצדיקים. כן? כתוב בתורה, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. עכשיו בא רבי נחמן ופותח לנו פה סגה שלמה, של סוגיה שלמה שנקראת ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אמונת חכמים. האם יש צדיקים בעולם? האם יש אמונת חכמים? ושימו לב, יש אנשים שגם כשהם מאמינים באלוהים ומאמינים בתורה ציווה לנו משה, יש ביהדות לאורך כל הדרך התנגדות מאוד 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 חזקה לכל הנושא של צדיקים. אני לא צריך צדיקים, אני מתקשר עם אלוהים בצורה ישירה, מה זה קטע הזה של הצדיק, דיברנו על זה כבר, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. המחלוקת הראשונה על צדיקים הייתה המחלוקת של הדת קורח ועדתו. בעצם מה קורח בא ואמר? מה זאת אומרת צדיק? מה אתה מורה מאה? מה זאת אומרת כהנים? מה התפקידים השונים האלה? כן, אני יכול גם לעשות הכל ישירות מולו, כן? ממלכת כהנים וגוי קדוש, אנחנו גם קדושים. למה יש? מה זה הצדיק הזה? מה זה האנשים האלה עם המופתים, עם כל הסוגיה של הצדיקים עולה פה? ותשימו לב, דרך אגב, רבי נחמן כותב פה שהיו שם עומדים עגלות 40 ו-50 עם חולים, כן? שמה זה חולי בעצם? זאת אומרת, אנחנו רואים שרבי נחמן מתאר פה שמי מגיע לבעל שם? חולים. נפשי חולת אהבתך, כן? נפשי חולת אהבתך. החולי האמיתי זה שיש בינינו לבין אלוהים מסך שמפריד בינינו. יש תורה שלמה של רבנו שהוא מדבר על זה, שחולי שיורד לגוף זה בעצם ביטוי של חולי נפש. שאני לא מספיק באמונה, לא מספיק מקושר, או סוג של איסורים שיורדים עליי, זה הכל כדי להגיע לדבקות יותר גבוהה ועבודת אמונה יותר גבוהה. יש איזושהי תורה נפלאה שלו, שאני לא זוכרת בדיוק על מה היא מדברת, על זה שכשאדם מתרחק באמונה, אז הנשמה סובלת מזה, כן? אז היא, כביכול, הגוף נהיה חולה, כדי שיתנו לו תרופות והסבים, ימנעו ממנו כל מיני מאכלים, הוא לא יכול לאכול את זה, הוא לא יכול לאכול את זה, כל מיני הגבלות לחולה, כדי שהגוף יתחזק במקום הזה של הבנה שהוא לא יכול לעשות מה שבא לו, שיש כללים וחוקים, ועצם זה שהגוף מכניס את עצמו לגבולות של חוקים וכביכול הלכות, זה מחזק את הנשמה בעצם, בהתקרבות אל השם. תורה שלמה שאולי פעם אני אלמד אותה יותר בפירוט, אבל תשימו לב איך רבי נחמן פה עכשיו מעלה את כל הסוגיה של האם צריך להאמין בצדיקים, כן? בתוך כך היו רעבים, ממשיך רבי נחמן ואומר, ומצאו עדיין אצלהם 3-4 גדולים, סוג של מטבע, ומלכו אל בית התבשיל. שימו לב שהחכם שלנו, שבתחילת הסיפור היה עשיר מאוד גדול, אני מזכירה לכם שהוא הגיע לעיירה שלו כדי להראות כמה הוא עשיר וכמה הוא מפורסם וכמה הוא חכם. הוא מסתובב בעולם עם מדת האפיקורסות שלו, ומה רבנו מראה לנו שלאט לאט הולך וקורא לו? קודם כל הוא בבדידות מאוד גדולה, הוא לא מתחתן, הוא מסתובב ממקום למקום, ונכנס לו איזשהו סוג של שיגעון ללכת בכל המקום ולהסביר לכולם כמה הם טועים, והוא גם הולך ויורד, הוא נהיה אני, הוא נהיה אביון, שאנחנו יודעים שאני משול כמת, מה שנקרא, זאת אומרת רבי נחמן גם מראה איך הדת הזאת של האפיקורסות לאט לאט תאבד מכוחה ומעשירותה, למרות שלכתחילה נקודת המפתח שלה זה עשירות מאוד מאוד גדולה, אנחנו נראה, רבי נחמן אומר לקראת ביאת משיח, איך לאט לאט הם ירדו, כן, מהממון, אנחנו רואים את זה גם במעשה מבעל תפילה, שהוא מדבר על מדינת העשירות, שהופכת כסף ואנשים בעלי ממון לאלילים בפני עצמה, והם משתחווים והם עובדי אלילים, שזה האנשים עם הממון, שמעשה מבעל תפילה גם את ערך אחד לאחד, את כל הקפיטליזם, את כל מה שקורה, מדינת העשירות וסין, ואיך אנשים עבדים של אותם אנשי ממון. ופה הוא מראה לנו רבנו שאותו אדם, השכל הזה, האנושי, שאני חוקר וזה, מביא אותו לאיזשהו מקום של שיגעון, והוא מגיע למקום של עניות, והוא ציווה, הוא מגיע לאיזה בית תבשיל, שזה מקום של עניים, הם מוצאים משהו לאכול, וציוו לתן להם מאכל ונתנו להם, שימו לב, עדיין הוא גם עני, גם אין לו כסף, גם הוא הולך לבית התבשיל, שזה מקום של עניים, אבל הוא לא מבקש יפה אוכל, אין שם ענווה. איך הוא מבקש את האוכל? וציוו, הוא מצווה להביא לו אוכל. תבינו לאן אגו וגדלות יכולה להביא את האדם. כן, זה לאורך כל המסיעה רבנו בא ואומר לנו, כדאי לכם להיפרד מהצד הזה בנפש שלכם. ובתוך שהיו אוכלים, היו מספרים ומתלוצצים מהשקר והטעות של דבר הבעל שם. ובעל הגורקוך, בית התבשיל, שמע את דבריהם וחרה לו מאוד, כי הבעל שם היה חשוב שם מאוד, ויאמר להם, איכלו לכם מה שיש לפניכם ותצאו מכאן. כן, הם גירשו אותו. ורבי נחמן מראה זה פה לאורך כל הדרך, איך דווקא האנשים הפשוטים, דווקא האנשים הפשוטים שבסיפור, העניים, התמימים, שאין להם כלום, נשארת להם, אצלהם, אמונת החכמים, ואמונה בכוח עליון, אמונה בהשגחה עליונה. דרך אגב, רבי נחמן, באחד התורות שלו גם מספר ואומר, שיש איזשהו כאוס, איזושהי מחלוקת, איזושהי חוסר בהירות, מה צריך לעשות? ללכת ולבדוק מה המון העם רוצה. הוא אומר שהדעת הנכונה והאמיתית נמצאת אצל האנשים הפשוטים. הוא אומר שיש איזשהו בלבול, איזשהו כאוס, כן עסקה, לא עסקה, כן זה, לא זה, מה קורה? צריך ללכת לראות מה המון העם, האנשים הפשוטים, איפה הם אוחזים, במה הם מאמינים ומה הם רוצים. שם נמצאת הדעת הנכונה, מסביר את זה רבי נחמן. וכבכלל מדברים על זה שהעיקר ביאת המשיח תהיה בזכות אותם אנשים פשוטים, תמימים, קוראי תהילים בקרנות בית המדרש. אלה שיושבים בצד בשקט, שהם לא יותר מדי, לא מבינים, לא יותר מדי חכמים, מה הם עושים, הכי פשוט, יושבים וקוראים תהילים, שזה מה שנקרא העבודה הכי פשוטה שיש, בזכותם יבוא משיח. תבינו עוד כמה זה גבוה. ואני רוצה לייצר פה וקצת לדבר על המהות של הנושא של הצדיק, כי אמרנו, וימינו בהשם ובמשה עבדו, הכוונה היא שהאמונה היהודית מתבססת על אמונה באלוהים, בתורת משה ובצדיקים. וכל האנשים שבאים ושואלים המון פעמים, רגע, למה אני צריך צדיק? אני יכול להתקשר לאלוהים, נכון? אנחנו גם מדברים על התקשרות לאלוהים בצורה מאוד ברורה. אני רוצה להקריא לכם מספר שאני מאוד מאוד אוהבת, פרדס ניסים על התורה. זה תורה של הרב ניסים פרץ, זיכרונו לברכה. והוא מדבר פה על מעלת משה רבנו, פרשת תצווה. והוא לוקח, מפרשת תצווה, הוא לוקח את הפסוק, בואו ננסה ככה ללמוד את זה ככה בזריזות, כן? הוא מדבר על הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש אומר שבפרשת תצווה, דרך הפרשת תצווה למדים מה הגדולה של משה רבנו, וצריך להבין שנשמת משה רבנו מתגלגלת כל כמה דורות ומגיעה, יורדת לעולם הזה, הנשמה של משה רבנו. ובואו תראו איך הזוהר מפרש את הפסוק הזה. כתוב בפרשה, פרשת תצווה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. ונשאלת השאלה, מה זה ואתה תצווה? למה לא אמר הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה תאמר, ואתה תדבר? מאיפה באה המילה הזאת תצווה? הרי זו מילה מאוד נדירה בתורה. המילה תצווה זה לא מילה שמופיעה, ועוד שאלה נוספת. מה זה ויקחו אליך שמן זית זך? מה זאת אומרת ויקחו אליך? מה זה ויקחו אליך? כן? אני מדלגת קצת. רגע, 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 אני רוצה קצת לדלג. טוב, הוא מביא פה דיון שלם על נושא של פרה אדומה, ואני מדלגת על זה, אבל הוא שואל פה את השאלה, למה צריכים להביא שמן זית למשה רבנו? למה צריך, ויקחו לך שמן זית זך ותור? הוא אומר, תביא לגזבר וישים את זה אצלו, מתי שצריך להדליק, לוקחים ומדליקים, למה כתוב ויקחו אליך שמן זית זך? למה, למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תצווה על בני ישראל, שיקחו אליך שמן זית זך? אומר הזוהר הקדוש, אתה יודע מה זה המילה תצווה? זה מלשון צוותא. והתפשטותי דמשה בכל דורו ודורו, אתה תצווה את בני ישראל, אתה תלך איתם לכל הדורות. זאת אומרת, בא הזוהר, רגע אני מדלגת, הזוהר הקדוש, בוא נדלג על הכל. הזוהר הקדוש אומר דבר נפלא, כן? זה כתוב בדברי חז"ל בגמרא. הוא אומר שבעצם, כשמשה קיבל תורה מסיני, רק משה קיבל את התורה. והוא נהג בה טובת עין ונתנה לישראל. כלומר, בלוחות ראשונים, במעמד הר סיני, בלוחות ראשונים, כשהיה מעמד נשגב של פסקה זו ומתם, בני ישראל היו זקים ותאורים, והם בעצמם היו משה, כן? היה להם את הנשמה שלהם הייתה תאורה לקבלת תורה. ואז השם נתן להם תורה באופן ישיר, נכון? הוא דיבר איתם ואמר להם, אני אנוכי השם אלוקיך, לכל אחד ואחד מאיתנו שעמדנו בהר סיני, הוא נתן את התורה. אבל כשחטאו בעגל ונפגמו, מה היה התיקון לזה? משה רבנו שבר את לוחות הראשונים, נכון? ונאמר, פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים. זאת אומרת, לוחות האבנים השניות שקיבלנו, לוחות הברית השניות שקיבלנו, זה כבר לא היה מהשמיים. בני ישראל כבר לא היו כל כך רוחניים, אז אי אפשר לתת להם את התורה. אין. התורה לא תיכנס אלינו בצורה כזאת, יש לנו את חטא העגל, כן, חטאנו. אז מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה? כולם מכירים את זה מגן שושנה. מה הוא אמר לו? אמר לו, בוא, אני אמחה אותם, אני אמחה את בני ישראל, ונעשה משהו חדש. נברא עם חדש, ואני אעשה אותך לגוי קדוש, כן, גוי גדול וקדוש. מה עשה משה? התנגד. נכון? הוא אמר לו, מכן אינה מספרך. נכון, איך משה רבנו אמר, מכן אינה מספרך, אני איתם, זה העם שלי לטוב ולרע. אז מה יעשה הקדוש ברוך הוא? הוא אמר לו, טוב, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה אני אעשה? אני אמחה אותך בתוכם. כלומר, אני נותן תורה רק לך. אני לא מכיר אותם, אני מכיר אותך, משה רבנו. ואתה, משה רבנו, תצטרך שיתקיים בך התפשטותי דמשה בכל דרה ודרה. בכל דור ודור, הנשמה שלך צריכה להתפשט ולהיות בכל אחד מישראל, חלק מהנשמה שלך. אתה צריך להימחות ולהתחבר אליהם, לעם ישראל חזק, כי אני נותן תורה רק לך, ואתה תיתן להם. וזה אתה תצווה, וזה, ויקחו אליך שמן זית זך, שכל הנשמות יבואו אליך. אתה תתפשט בכל דור ודור, בכל צדיק, בכל יהודי. נשמת משה רבנו. אז פה רואים, כותב הרב ניסים פרץ, זכרונו לברכה, הוא היה איש מקובל, קדוש ומיוחד. אז פה רואים מעלתו של משה רבנו עליו השלום, כן? את הגדולה שלו. אתה תצווה את בני ישראל, כאילו משה רבנו לא קיים, כן? אבל הוא קיים בצורה הכי חזקה שיש. זכרו תורת משה עבדי, לעולם היא נקראת השם משה רבנו. משה רבנו בעצם לא חטא בעגל, אז הוא נשאר בתארת הקדושה העצומה של הלוחות הראשונים. זאת אומרת שאפילו הגוף שלו היה מזוכח כנשמה. ואני מדלגת ואומרת, רגע, רגע. מדלגת על הרבה פה ואומרת, עבודת הקודש שלנו קשורה ומחוברת למשה רבנו. מי שרוצה להבין יותר, פשוט זכרו תורת משה עבדי. התורה זה משה, ומשה זה התורה, ואי אפשר להפריד ביניהם. והנשמה של משה זה התורה. כלומר, כן, משה, אנחנו לא יודעים איפה הקבר שלו, כי אנחנו לא באמת צריכים להשתתח על הקבר שלו. משה לא קבור. הנה משה רבנו, כשאתה פותח את הספר, ואתה מתחבר דרך זה למשה רבנו. אני לא ממשיכה לקרוא פה, כי יש פה הרבה עניינים נוספים שלא, שפחות אני רוצה להרחיב עליהם בשיעור הזה. זה דברים
זה
מדהימים.
נכון ש, זה נכון שמשה רבנו עתיד להביא את הנפטרים שבחול לארץ?
זה נשמת משיח. עכשיו, על משה רבנו, בואו נספר עכשיו על נשמת משה רבנו. אנחנו עכשיו קצת נדבר על זה, בדיוק חזרנו מאומן אתמול הזה, עברנו את השיעור הזה בשבת, אבל בואו ננסה להבין מה קורה עם הנושא של נשמת הצדיק. היהדות מבוססת, אנחנו רואים, על פי הזוהר הקדוש וכדומה, וזה מובא בהרבה מקומות, היהדות מבוססת על זה שהקשר שלנו אחרי שבירת הלוחות הראשונים ואחרי חטא העגל, מבוססת על זה שאנחנו מקבלים תורה ומתקשרים לאלוהים דרך נשמת הצדיק. דרך נשמות הצדיקים. הארי הקדוש מביא על כמה וכמה גלגולים של נשמת משה רבנו. נשמת משה רבנו זה נשמה יחידה בדורה שמשנה ומתקנת את עבודת השם, מוסיפה על עבודת השם, מגלה נדבכים בעבודת השם, מגלה סודות בעבודת השם. על פי הארי הקדוש בספר הגלגולים, נשמת משה רבנו הופיע לראשונה כמשה רבנו, קיבלנו את התורה, הוא תיקן את כל הדורות שלפניו. תבינו, בכל דור ודור יש צדיקים, יש את האבות הקדושים, יש למד ו' צדיקים שעובדים בכל דור ודור, שיש בהם חלק מנשמת משה רבנו, כן? אבל נשמת משה רבנו יורדת אחת לכמה דורות. פעם ראשונה זה היה נשמת משה רבנו, אחר כך זה היה רבי שמעון בר יוחאי, שגילה את הזוהר הקדוש, אחר כך זה היה הארי הקדוש, שפרש וביאר והסביר את תורת הסוד והקבלה, כן? תורת הארי. אחר מכן זה הבעל שם טוב הקדוש, שגילה את פנימיות התורה ואת כל הנושא של החסידות ופנימיות התורה. ורבי נחמן מעיד על עצמו שהוא נשמת משה רבנו, והוא בעצם הפעם החמישית שנשמת משה רבנו מתגלה בעולם, והוא אומר על עצמו רבי נחמן, וממני עד משיח לא יהיה עוד. זאת אומרת, האש שלי תוקד עד ביאת משיח, אני הנשמה יחיד הדורות, נשמת משה רבנו שירדה לתקן את הדורות האלה, ואחריי כבר מי שיגיע זה יהיה משיח. הוא גם כותב באחד המקומות, רבי נחמן, כותב שהתורות שלו יהיו מאוד זהות לתורות של המשיח, רק שעליו יש התנגדות מאוד גדולה, ועל משיח לא התנגדו. עכשיו צריך להבין, קורח ועדתו, המתנגדים, כל הנושא של התנגדות מאוד חזקה לעבודת הצדיק ביהדות, היא בעצם סוג של מחלוקת שקורית בגלל, כן, למה היא קורית? כאילו הסיטרה, מה שנקרא, הצד האחר, מעורר מחלוקת כדי להוריד את קרנם של צדיקים בעולם, כדי שבאמת לא יהיה מקום של אמונה בצדיקים, כי בעצם עבודת השם האמיתית היא גם היא דרך הצדיקים. וכדי לסבר אוזן של כל מיני שאולי לא יאמינו לי, אני מביאה מהרב דסלר, הבטחתי בשבת לבנות באומן, למדנו שם את תורה סמך ד' וגם את זה אנחנו נקריא עוד מעט. אבל תשימו לב מה אומר הרב דסלר. הרב דסלר מכתב מאליהו, אני מקריאה פה על ראש השנה, כן? אז הוא מסביר פה הרב דסלר שכל שנה אנחנו עושים על פי תקנת חז"ל שני ימים של ראש השנה, נכון? גם בארץ ישראל, לא רק בחול, עושים יומיים של ראש השנה. והוא מפרט פה על השגחה פרטית וכללית, אני מדלגת כדי להקריא רק מה שאני רוצה, כן, אני קצת, מי שרוצה שיקרא את זה, מכתב מאליהו עמוד 76, והוא בא ומסביר דבר כזה, הוא בא ומסביר שביום הראשון של ראש השנה, כן, זה מה שנקרא היום הראשון, דנים את האדם, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה, כן, זאת אומרת שיש דין, שהוא נובע מהשגחה פרטית, שהיא מכוונת כלפי איש שעומד בדרכת עובד השם יתברך לשמה, ויש בעצם ביום הראשון דנים אותנו לפי השגחה פרטית, איך אני עובדת את השם, האם אני עובדת אותו לשמה או לא לשמה. מספר פה הרב דסלר, מקצרת לכם את זה, מספר הרב דסלר, שמעטים האנשים שעוברים ביום הראשון את הדין, כן? איכשהו לא יהיה, כולנו בסוף בחווה, עובדים את השם, ויש לנו שם אינטרסים, עניינים, אם מדקדקים איתנו כחוט השערה, כן? אנחנו לא עוברים ביום הראשון. שימו לב מה קורה ביום השני. ביום השני, איך דנים אותנו? השגחה כללית, כן? ביום השני דנים אותנו, השגחה כללית היא למי שאינו עובד השם כלל, או שעובד אותו מחמת שגרה, בלי הכרה פנימית, ולכן אין במעשיו כדי לגלות את כבודו יתברך באופן ישיר. ותוכן חייו הוא במה שעוסק, שימו לב על מה דנים אותי ביום השני, באיזה זכויות אני עוברת את הדין ביום השני, תוכן חייו הוא במה שעוסק בהכנות הנדרשות לצדיק לצורכי עבודתו הוא. היינו שתכליתו היא להיות כלי לצדיק האמיתי ולתקן את העולם שבו עושה הצדיק את עבודתו. מה שמגיע לאנשים כאלה בעולם הזה איננו מכוון לפי מעשיהם הם, כי בזכות עצמם לא היה להם זכות קיום, אלא הם זוכים ביום השני, שזה דין הרפיה, היום הראשון זה נקרא דין הקשיה, דין קשה, על פי מידת הדין, היום השני נקרא דין הרפיה, הוא אומר, ביום השני הם זוכים כפי צורכי עבודת הצדיק. זאת אומרת, הנה גדר יום הראשון של ראש השנה דין הקשיה, דין הפנימיות, והוא דינו של הצדיק עצמו שנמצא תחת השגחה הפרטית, כן? וזה עניין סוד הנשמות שמובן בזה, אני מדלגת, וביום השני, כן, שזה הדין הרפיה, הזכויות המועטות יותר הנדרשות כדי לזכות להיות כלי לצדיק, מאשר לזכות בדין בזכות עצמו. כן, תיקון העולם עבור עבודת הצדיק, זאת אומרת, גם אם אני עושה, לא יודעת, מתקנת משהו בעולם שהצדיק באיזשהו אופן נהנה מזה, גם אם אני עוזרת לאנשים, ואנשים האלה בסופו של דבר הולכים ועובדים, לומדים תורות של צדיק, עושים איכשהו שזה קשור לצדיק, אני עוברת את הדין בראש השנה. שימו לב, זה הרב דסלר. כן, אני לא משקרת, הנה זה רשום פה, זה ליטאים. ושימו לב איך הנושא של עבודת הצדיק, חיבור לצדיקים, הוא נושא קריטי ביהדות, וככל שזה חשוב, ככה יש על זה יותר מניעות, התנגדות והסתרה. המשתתחים האלה, הפרימיטיבים האלה, לא, אני לבד מתקשרת, אני לא. אמונת חכמים ביהדות זה א' ב'. עכשיו צריך להבין, כשרבי נחמן מדבר על הצדיק, הוא מדבר באמת על החמש גלגולי נשמה של נשמת משה רבנו, וכשהוא מדבר על צדיקים, ועמך כולם צדיקים, וגם על צדיקים, על עמד ואב צדיקים שיורדים לבוא לעולם, ושימו לב, בואו נסביר קצת עוד משהו נקרא על הצדיק. אחר כך, שבוע הבא אנחנו נמשיך עוד את המעשייה פה. ושימו לב, מערב יצחק ברייטר, זכר צדיק לברכה, הוא נהרג בשואה. נרצח, איך אומרים את זה? השם יקום דמו. הוא היה אחד מגדולי הדור, הוא היה ליטאי, תלמיד חכם עצום, שהתקרב לברסלב, למד את תורות רבי נחמן. ולימד, הפך הרבה אנשים לחסידים. זה קונטרסט שנקרא מעיינות הנחל, קונטרסט שאני תמיד מלמדת ולומדת ממנו, ותראו מה הוא כותב על עמוד הצדיק. הדברים שכתובים פה זה הכל מובא, מגמרות, מהזוהר הקדוש, זאת אומרת זה לא המצאות. אז תראו מה הוא כותב על, בעניין ההתקרבות לצדיק האמת. נשמת משיח קדמה לעולם, והוא שורש נפשות ישראל וכל הבריאה כולה. בסוד כל העולם לא נברא, אלא בשביל לצוות לזה וצדיק יסוד עולם. זאת אומרת, נשמת משיח דרך אגב, בכל אחד מישראל יש חלק מנשמת משיח. כן? אנחנו לא מבינים בגלגולי נשמות ולא בכלום, הנשמה שלנו מאוד מורכבת. אומה נקראתי מהרמח"ל, אולי שבוע הבא נגיע לזה, על הנושא של הנשמות של הדור הזה ומה קורה לנשמות של הדור הזה. זה יותר יתאים פה לסוף הסיפור כשהחכם, שזה אנחנו, נמצא ברפש ובבוץ ומשתגע שם, אז אנחנו נספר, אנחנו נראה מי מציל אותו, אנחנו נקריא את זה מהרמח"ל גם. אמו נתייעץ הקדוש ברוך הוא בבריאת עולמו, כמו שכתוב, את מי נועץ ויבינהו וילמדהו באורך משפט. זאת אומרת, יש נשמת משיח שכתוב שנעשה, כן, אדם כצלמנו, יש בפרשת הבריאה שכתוב שהוא מתייעץ עם מישהו, אז לפי המקורות של היהדות הוא מתייעץ עם נשמת משיח. והוא ערב לקדוש ברוך הוא שיתקן את העולם. וכל העבודות של כל העולם, הגלגולים, הבירורים, הניסיונות והתגלות אמונה זה על ידו, כמו שכתוב על משה רבנו, בכל ביתי נאמנו. ואליו נתן הקדוש ברוך הוא את הממשלה והמלכות על דרך צדיק מושל ביראת אלוקים. והוא הבית דין של למעלה, והוא התגלות של יד השם, השגחה הפרטית בין ברוחני ובין בגשמי. והוא מרכבה לשכינה, והוא התגלות של התפילה, ואני תפילה, והוא הקדושה. הוא החיות של כל העולם. על ידו עולים כל העבודות לשמיים, על ידו התעוררות לתשובה, ועל ידי התקרבות האדם לצדיק האמת, היינו, איך מתקרבים לצדיקים, איך מתקרבים לצדיק האמת? על ידי הידיעות הנ"ל, שאני יודע ומבין את המהות של האמונה בצדיק האמת, על ידי ההליכה בעצותיו הקדושים, נמשך אל האדם מעיין ניצוצי אור של קדושת הצדיק, כל אחד כפי בחינתו. גם אם האדם רחוק מאוד מהקדושה, על ידי שהוא מתקרב לצדיק האמת, נשפע עליו על כל פנים שידע ויראה היטב איך הוא רחוק מהאמת, בצדק ודרכי משפט, ואיך הוא מונח ממש באיפור כדי שהוא ישתוקק. חלקי נשמת הצדיק בכל הנבראים, כמו שאמרנו, שקרנו מפה, שנשמת משה רבנו, כן, מתפשטת בכל דור ודור. זאת אומרת, בכל אחד מאיתנו יש חלק מנשמת משה רבנו. זה העניין. חלקי נשמת הצדיקים בכל הנבראים, בכל הנבראים, גם בגויים. חלקי נשמת הצדיק בכל הנבראים, ובפרט בעם השם. וביותר, בכל הצדיקים האמיתיים. התחדשו דרך האמת, היו חמישה פעמים בעולם, ואלו הם משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יצחק לוריא, הארי הקדוש, רבי ישראל בעל שם טוב, ואנחנו נובע מקור חוכמה, רבי נחמן, וממנו עוד המשיך לא יהיה חדשות. בכל מקום שנזכר צדיק בליקוטי מוהר"ן, הכל על הצדיק הנ"ל, של השתלשלות הנשמה שלו. ביותר הייתה התגלות עניין של תפילה נשמת משיח בדוד המלך. אני אביא לכם, הכל זה מהמקורות, מהזוהר הקדוש וכדומה. אין לאדם להשתדל להעשות זה הצדיק, ואין לו לחשוב כי כל מי שרוצה ליטול את הכתר הזה נוטל, כי זה העניין שמפורסם של שקר שהובא בליקוטי מוהר"ן. אנחנו צריכים בעצם, מה שנקרא, עשה לך רב וקנה לך חבר. אני מדלגת ואומרת, לדעת שרבי נחמן, חוכמה כמוהו לא הייתה עוד בעולם, והוא הכין כלים למשיח צדקנו, והמשיח יילחם בכלים שרבי נחמן מלמד אותנו לתקן את העולם, אמן כן יהי רצון. הכלים שרבי נחמן מלמד אותנו, אנחנו רואים את זה פה לאורך כל המעשיות שלו, זה תפילה, זה כנות, זה תמימות, זו פשיטות, זה עבודת החבר, עבודת ההתבודדות, הבקשות, האמת, הכנות והתחברות להשם אל הצדיקים. בסדר, זה היה כזה לרן על רגל אחת, כשאנחנו בעצם מבינים שבמעשייה אנחנו נמצאים עכשיו, רבי נחמן פותח פה עכשיו את כל הפתח של המחלוקת שיש על צדיקים, ובעצם מספר לנו את העצות שלו איך מגיעים לשם. אנחנו נראה בשיעור הבא מה קורה לחכם, מה קורה לחלק הזה המודרני, האדם המודרני, לאן רבי נחמן מתאר שהולכת האנושות להגיע. אנחנו לא רחוקים מלראות את זה. יש לי אחיינית שלומדת בבית ספר בארצות הברית, ויש שם ילדים שהם החליטו שהם לא הם, זה הוא, זה היא, שי, זה היא, וזה אית, ואני ככה, ותפנו אליי, משהו מטורף, כן? היא אומרת שהם בכיתה גיל 12-14, נכנסים לבית ספר, יש שם כל מיני אופציות של אמת, טרנס, ג'ן ג'ז'ה, זה ז'ז'ו, זה ז'ז'ה, כל מיני, זה מתפשט, כן? גם מה שנקרא, אבל זה העניין שכל אחד והאמת שלו, זה דת הסובלנות הקיימת, אין אמת אחת כביכול, חלילה, זה מה שהמדע בעצם הסביר לנו, ועכשיו כל אחד שימציא את האמת שלו. ואז כולם, למה לא רק בדידות, אלא גם רקנות מטורפת, כי תחשבו מה האדם מרגיש שהוא בעצם האלוהים של עצמו. הרי אנחנו בעצמנו, החרדה הכי גדולה שלנו זה לסמוך על עצמנו, כי אנחנו בעצם אין לנו, אנחנו יודעים שאין לנו ביטחון בכלום. האנושות, האדם האנושי לא יודע רגע, עוד רגע מה הולך להיות. אין לנו שליטה באמת על כלום. האדם המודרני חי בפייק, שכאילו הוא שולט פה בהכל, הוא המלך, אבל מבפנים, כמו שקראנו את זה שבוע שעבר, הוא מסתובב עם ריקנות תאומית, עם בדידות, עם חרדות, פוביות למיניהם, כן? ובשיעור הבא אנחנו נלמד איך רבי נחמן מראה לנו לאן השיגעון הזה הולך להגיע, מה התרופה ומה הולך לקרות. זה נבואה, אחד לאחד. מי שקורא את המעשיות שלו רואה נבואה, רואה את כל ההתפתחות שלה מלפני 270 שנה, הוא מספר לנו מה הולך להיות. אז שבוע הבא אנחנו נמשיך עם זה.